الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום חמישי יוטט בתיבת תפשין פי ג' מסכת נדרים, דף עין תת, הדף התשעה ושבעים. הדף הפותח את הפרק החותם את מסכת נדרים, פרק האחד עשר, פרק ששמו ואילו נדרים. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה בשנת תף קוף עין ג' אלפים תף קוף עין ג' לבריאת העולם עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אריה לייב בן רבי יוסף הכהן הלייבי, בעל קצות החושן. ובשנת תף רי שלמת ב' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם שמואל בנימין בן רבי משה סופר, מפרשבורג, בעל הכתב סופר. ובשנת תף רי שלמת ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי רפאל אשר בן רבי יעקב קובו, אב בית דין סלוניקי, מחבר הספר שער אשר. ובשנת תף רי צדי א' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מנחם מנדל יוסף בן רבי יעקב מורדכי זקס, חתן החתם סופר וראש ישיבת רדין. בשנת תשע"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם יעקב בן רבי מורדכי שלום יוסף פרידמן מסדיגור הבעל העקבי הבירים. ובשנת תשע"ד עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מנדל מאיר בן רבי משה דוד מורגנשטרן האדמור מקוצק סוקולוב. ובשנת תשפ"ב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ישראל דוד בן רבי יעקב משה רוסט מרבני הקהילות בחיפה ורב דחסידי גור. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. פותחים ממאמר מתוך הספר מאורות הדף היומי. למדנו כי אין החכם יכול להתיר נדרים ביום שבת קודש. שלוש דעות מצאנו במפרשים בטעם האיסור להתיר נדרים בשבת. א', אין לתרוח ביום השבת תרחה מרובה שלא לצורך יום השבת, כך אומר הלבוש. ב', הוזרנו שלא לעסוק בשבת בעסקים שאינם צורך השבת, איסור זה נלמד מן הפסוק בספר ישעיה, ממצוא חפצך ודבר דבר. גם זה טעמו של הלבוש. וג', על טעמו האחרון של בעל הלבוש, חולק הפרי מגדים וסובר שמהפסוק ממצוא חפצך ניתן ללמוד רק על דברים שיש בהם משום עשיית מלאכה. אבל לא על התרת נדרים שאינה מלאכה, ולכן מחדש הפרי מגדים, כי מאחר שהתרת נדרים נעשית על ידי שלושה אדיוטות או על ידי יחיד מומחה, נראית התרת הנדרים כעשיית דין האסורה בשבת. מחלוקתם של בעל הלבוש והפרי מגדים אינה בטעם האיסור בלבד, אלא נוגעת היא גם הלכה למעשה, שכן מדבריהם יוצא חילוק מעניין. במקרה של חכם הרוצה להתיר בשבת נדרוש של אדם לצורך מצווה, דהיינו אם כתוצאה מהתרת הנדר יוכל הנודר לקיים מצווה כלשהי. לטעמו של הפרי מגדים, גם במקרה זה אין החכם רשאי להתיר את הנדר, שרי דומה התרת הנדר לעשיית דין. אבל כותב המשנה ברורה בסימן שין ממ' סעיף קטן א', כי לפי שני טעמיו של הלבוש, במקרה זה רשאי החכם להתיר את הנדר. לפי הטעם הראשון, כיוון שבאופן זה אינה התרה נחשבת כחפצך, שרי חפצי שמיים לא נאסרו בשבת. לפי הטעם השני שהאיסור משום תרחה, באופן זה הותר, שרי התירו חזל תרחה לצורך מצווה. להלכה פוסק המשנה ברורה כדעת הלבוש. מעשה היה בבגדד בפועל שסיים את עבודתו ביום שישי, ובעל הבית שהיה טרוד בענייניו שכח לשלם לו את משכורתו. יהודי ירא שמיים היה בעל הבית, וכמנהגו מדי שבוע קיבל על עצמו את השבת מבעוד יום. לפתע, לאחר שהתפלל ערבית, נזכר כי עדיין לא שילם לפועל את שכרו, ועוד מעט קט לכשתשקע השמש, יעבור על מצוות ביומו תיתן שכרו. אז היה רצונו של אותו יהודי להתיר את נדרו קבלת שבת מבעוד יום, ולמהר לרחוב על סוסו כדי לשלם לפועל את שכרו. אכן כך עשה אותו אדם על פי פסקו של הבן איש חי שהכריע, כי מאחר שקבלת השבת מבעוד יום נחשבת כקבלה שינהג ביום שישי כבשבת ולא שכניסת השבת הוקדמה, אם כן אפשר להתירה, אלא הוסיף הבן איש חי שעל בעל הבית לחפש שלושה אנשים שלא קיבלו על עצמם שבת מבעוד יום ולהתיר את הנדר בפניהם, וזאת על פי דעת הפרי מגדים הסובר, שהאיסור להתיר נדרים בשבת הוא מפני שנראה הדבר כעשיית דין בשבת. אמנם לדעת המשנה ברורה, אין צורך בחיפוש אחר אנשים שלא קיבלו עליהם את השבת, שהרי הוא סובר כדעת הלבוש. אלה הדברים מתוך הספר מאורות הדף היומי, והנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה אתמול. יום רביעי חי בתיבת תשפ"ג, למדנו את דף ע"ח. במסכת נדרים. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. וכעת נחזור על השאלות וגם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, חכם שיתיר בלשון בעלו להפך, האם מועיל ומניין? והתשובה לא מועיל, ולומדים את זה מדברי הפסוק, זה הדבר. שאלה שנייה, מה לומדים בגזרה שווה משחוטי חוץ לנדרים, והתשובה להכשיר ג' אדיוטות להתרת נדרים? שאלה שלישית, מי עם האדיוטות שהוכשרו להתרת נדרים והתשובה? אין הכוונה למאה הארצות האלה צריכים להיות אנשים שמבינים כשמלמדים אותם. שאלה רביעית, מה לומדים בגזרה שווה מנדרים לשחוטי חוץ והתשובה? שיש שאלה בהקדש. ואומנם בית שמי שאינם סוברים כן, אינם עודים לגזרה שווה הזו. שאלה חמישית, לעניין מה נאמר שמועדי השם נאמרו ולא שבת בראשית אימהם, והתשובה שמועדי השם צריכים קידוש בית דין ולא שבת. שאלה האחרונה על דף ההנחת הייתה, אחר ששתק הבעל ביום שומו בכדי להקנית אשתו, האם יכול להפר לה? התשובה רבי חנינא הסובר שיכול להפר לה, אבל לכמן הגמרא דוחה את דבריו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמיא הענקית אתמול בדפינו היומי דף ע"ח במסכת נדרים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי היקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע י"ט בתיבת תשפ"ג, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף ע"ט במסכת נדרים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף ע"ז עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רבי יוחנן, חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם, לא אמר כלום. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מחדשת הגמרא שלשון הפרת הבעל שונה מלשון התרת החכם, ושהלשונות מעכבים. אמר רבי יוחנן, חכם שאמר בלשון בעל שהתיר הנדר בלשון מופר לכי, וכן בעל שאמר בלשון חכם שהפר הנדר ואמר מותר לכי, לא אמר כלום. אומר הרן, מקור הדבר שלשון בעל הרי מפורש בתורה, כדכתיב, אם ביום שמו האישה יני אותה ואפר את נדרה, הרי לנו שלשון הפרה שייך לגבי הבעל, ולשון חכם נלמד ממה שנאמר לו יחל דברו, ודרשו חזל שלא יעשה דבריו חולין אבל אחרים אוכלין לו, שמכאן המקור להתרת חכם. וכיוון שנאמר בלשון אבל אחרים אוכלין לו, דיינו שעושים דבריו חולין, הרי לגבי חולין שייך לשון מותר. ובשוט הרשב"א, שאלות ותשובות שמיוחסות לרמב"ן, בייר שלשון לא יחל פירושו מלשון לא יתיר. והתוספות ביירו בדיבור המתחיל, ובעל דכתיב לא יחל דברו, ודרשינן מיני, הוא אינו מחל אבל אחרים אוכלין, דיינו חכם ואינו התרה. דעלו כתיב בהפרה, ונראה מדברי התוספות שכל שלא יתפרש בו לשון הפרה, המשמעות הפשוטה אינה לשון התרה. והר"ן מביא שבירושלמי מצינו שהחכם יכול להתיר גם בלשון, אין כאן נדר, אין כאן שבועה, שכך הוא לשון הירושלמי, אלא זה אומר כהלכתו וזה אומר כהלכתו, הבעל אומר מופר לך, והזקן אומר אין כאן נדר, אין כאן שבועה. ובייר הר"ן שלפי זה, שאף לשון אין כאן נדר מועיל להתרה, על כוחך שאין זה תלוי בלשונות המפורשים בתורה, הפרה והתרה, אז נראה לבאר מהו הכלל, מה נחשב לשון בעל ומה ללשון חכם. שכיוון שהחכם עוקר את הנדר מעיקרו, כמבואר במסכת כתובות דף ע"ד עמוד ב', צריך לומר, לשון שמשמעותו עקירת הנדר וביטולו מעיקרה, כגון מותר לך, וכן אין כאן נדר, מה שאין כאן לגבי הפרת הבעל שאינו מבטל את הנדר, אלא מכאן ולהבא, כמו מבואר במסכת נזיר בדף כ"ב עמוד א' שבעל מי גז גייז, צריך להפר דווקא בלשון שמשמע שמבטל כעת הנדר, או כגון מופר לך, או בטל לך. שואל המנחת שלמה, מדוע לשון מותר לך משמע למפרע? הרי לשון מותר הוא כאתרת קשר, ואם כן, הרי שייך זה גם על היתר שמכאן ולהבא. ובשוט הרשב"א, גם נקט שלשון מותר הוא כאתרת קשר, וביאר שכיוון שאחר אתרת הקשר הרי הוא כלא היה כלל, משום כן לשון מותר לך משמע גם שעושה את הנדר כלא היה מעולם. מה שאין כן הפרה משמעותה הוא כדבר שישנו, אלא שיש מעכב מלהשלימו. כלשון הכתוב בספר איוב פרק ה' פסוק י"ב, מאיפר מחשבות ערומים. וכן הפסוק לאפר ברית, האמור בספר יחזקאל. ועוד מצינו בראש וברשב"ם לחלק בין לשון חכם ללשון בעל, שלשון הפרה משמעותו ביטול בלא טעם, כמו את בריתי איפר, שכנו לגבי בעל שמפר בלא טעם וסיבה, מה שאין כן התרה, משמע עם טעם. ואילו התוספות ריד, ומרומי שדה ביירו שהפרה משמע בעל כוחה של הנודרת, מה שאין כן חכם שאינו מתיר אלא מרצונו של הנודר, שייך לגביו לשון התרה, שמשתמע כך. אז כאמור אומר רבי יוחנן, חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלום, מביאה הגמרא מקור לדין הזה, דתניא. דורשת הברייתא את הפסוק הנאמר בפרשת נדרים בספר במדבר פרק ל' פסוק ב', וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור, זה הדבר אשר ציווה השם. ובא ללמדנו שדברים המבוארים בתוך הפרשה נאמרו לעיכובה, דהיינו שדווקא החכם מתיר ואין בעל מתיר בלשון התרה אלא בלשון הפרה. והברייתא מבארת שלולי שמיעתה התורה בפירוש הלשונות מעכבים, היינו נוקטים שאף בעל יכול להשתמש בלשון התרה מכוח קל וחומר, שיכול. שלולי דרשה זו היינו נושאים קל וחומר. ומה החכם שאין מפר? מכל מקום מתיר, בעל שעדיף ממנו שאף מפר, וכי אינו דין שמתיר? תלמוד לומר, לכך כתבה התורה, זה הדבר, לומר שחכם בלבד מתיר ואין בעל מתיר. שאם אמר בלשון חכם, מותר לך, לא אמר כלום. אז בברית המבואר שלולי שמייתה התורה בדווקא שלא אמר חכם בלשון בעל ובעל בלשון חכם, היינו למדים מקל וחומר שבעל מתיר, שהרי אם חכם שאינו מפר מתיר, קל וחומר שבעל שמפר, שגם יתיר. ומאידך מביאה הגמרא לקמן בדף ע"ח עמוד א', ברייתא נוקטת בהפך, שהיינו למדים שחכם מפר בקל וחומר מבעל. ומה בעל שאינו מתיר מכל מקום מפר, קל וחומר שחכם שמתיר, אינו דין שיפר? וצריך ביור במה נחלקו הברייתות, שלברייתא הראשונה היה פשוט יותר התרה מהפרה, וממילא ודאי שאין החכם יכול אף להפר. ורק היינו למדים שהבעל יכול אף לעשות התרה שהיא קלה יותר מהפרה. ולברייתא השנייה היה יותר פשוט הפרה מהתרה, ועל כן היה פשוט לה שהבעל רק מפר. ורק היינו למדים שאף החכם מפר. ועוד יש לברר בכוונת הגמרא, האם הנידון הוא מצד הלשון בלבד, כלומר, האם יכול הבעל לפעול הפרה וביטול הנדר מכאן ולהבא על ידי לשון התרה, וכן להפך בחכם שיכול לפעול התרה ומעיקרה על ידי לשון הפרה, או שמא כוונת הגמרא לומר שהיינו יכולים ללמוד שיכולים הבעל לפעול התרה כחכם, והחכם לפעול התרה וביטול הנדר כבעל מכאן ולהבא. ואחרונים מביאים שלושה צדדים בדבר. מביאה הגמרא ברייתא נוספת המבארת את הצורך במיעוט של הפסוק במילותיו זה הדבר. אומרת הגמרא תניא אידך בברייתא אחרת שנינו בהפך. נאמר בפרשת נדרים, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור, זה הדבר אשר ציווה השם ובא ללמדנו. שהדברים המבוארים מתוך הפרשה נאמרו לעיכוב העיינו שדווקא בעל מפר ואין חכם מפר בלשון הפרה אלא בלשון התרה. הברייתא מבארת שלולי שמיעתה התורה בפירוש הלשונות מעכבים, היינו נוקטים שאף החכם יכול להשתמש בלשון הפרה מכוח קל וחומר. שיכול, שלולי דרשה זו היינו נושאים קל וחומר. ומה בעל שאין מתיר? שהרי לא מצינו הפרה בתורה אלא לגבי בעל. מכל מקום מפר, אם כן חכם שעדיף ממנו שמתיר, וכי אינו דין שמפר, תלמוד לומר, לכך כתבה התורה זה הדבר לומר, שבעל בלבד מפר ואין חכם מפר, שאם אמר לה בלשון בעל, מופר לך, לא אמר כלום. מביאה הגמרא ברייתא, הלומדת בגזירה שווה התרת נדרים ושחוטי חוץ. שנינו בברייתא, המופיעה במסכת בבא בתרא בדף קכף עמוד ב'. נאמר כאן בפרשת נדרים, זה הדבר אשר ציווה השם, וכן נאמר להלן בספר ויקרא פרק י"ז פסוק ב', זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, בשחוטי חוץ. כל הקורבנות כולן מצוות עשה להקריבן בתוך בית הבחירה שנאמר ושם תעשה ככל אשר אנוכי מצווך. ואם הקריב חוץ לעזרה בשוגג חייב קורבן ובמזיד חייב כרת. ודרשו חכמים בגזרה שווה מה שחוטי חוץ אהרון ובנה וכל ישראל כולן שווין בה. שהרי כך כתוב שם בתחילת הפרשה דבר אל אהרון ואל בנה ואל כל בני ישראל. הרי שכולן מצווים באיסור שחוטי חוץ, אף פרשת נדרים, אהרון ובנה וכל ישראל שווין בה. והגמרה בסמוך תבאר למי נפקמינה. וכן יש ללמוד לפרשת שחוטי חוץ, ומה כאן בנדרים כתבה התורה ראשי המטות, אף להלן בשחוטי חוץ, ראשי המטות שייכים לגבה. כפי שהגמרא תבאר בסמוך למאי נפקמינה. מבארת הגמרא מהם הדינים הנלמדים בברייתא זו מפרשה לחברתה. שואלת הגמרא מה שלמדנו בברייתא שבפרשת נדרים שווים בה אהרון ובנה וכל ישראל למה היא הלכתה? לגבי מה שווים בה, משיבה הגמרא אמר רב אחא בר יעקב להכשיר בהתרת נדרים שלושה אדיוטות ולא צריך דווקא מומחין. ובגדר אדיוטות כתבו הרן והרשב"א ונימוקי יוסף שאין הכוונה לגימל אדיוטות ממש אלא צריך שיהיו בדרגה שאם מלמדים אותם טעמי הלכות נדרים הם למדים ומבינים. והטור כתב בזה שצריך שני דברים שמבינים מה שהם מלמדים אותם ועוד שיודעים לפתוח לו פתח להתיר את הנדר. למרות שיש להקשות שאם כן אין הגזרה שווה מתקיימת שהרי לגבי שחוטי חוץ כל ישראל ממש שווים באיסור ולגבי התרת נדרים לא כל ישראל ממש, מבאר הרן שאין זו קושייה כלל. כיוון שממילא מובן הדבר שלגבי התרת נדרים אין יכולים אדיוטות ממש להתיר. כיוון שאף אם יתירו, הרי לא יהיה להתרתם כלום, כיוון שאין יודעים כלל מה הם מתירים, שהרי הם סקנים שפלים, כיוון שאף אם מסבירים להם אינם מבינים את העניין. עוד כותב הדרישה שגם בג' אדיוטות צריך שיהיה אחד מהם שלמד, וילמד לשניים האחרים, ורק השניים האחרים די במה שרק יבינו מה שהם מלמדים אותם. והשך כתב שאין צריך שאחד מהם למד מעצמו, אלא די במה שכל השלושה מבינים מה שאחרים מלמדים אותם. מקשה הגמרא והרי וידבר משה ראשי המטות כתיב בפרשת נדרים ומשמע שרק על ידיהם ראוי שיתקיים התרת נדרים המבוארת שם בפרשה כיוון שעליהם נתייחדה הפרשה הזו מתרצת הגמרא אמר רב חסדא ויתימה ויש אומרים שאמר זאת בשם רבי יוחנן ביחיד מומחה מה שמשמע בתורה שרק מומחה יכול להתיר על כוחך צריך לומר שאינו דווקא כשרוצה להתיר ביחיד מה שאין כן בשלושה, די אפילו בעדיותות, וכמו שלמדנו בגזירה שווה משחוטי חוץ. בלשון התורה, ראשי המתות לשון רבים, ביר הראש, הכוונה על מומחים דאלמה, ולא שצריך בכל אתרה רבים מומחים. והריהם ביר את המקור שדי גם ביחיד, שלמדו כן מן הפסוק לא יחל דברו, שמפסוק זה דרשו חזל שדווקא הוא אינו מחל, אבל אחרים אוכלים לו, ומשמע, אף יחיד כמותו, יכול להתיר לו שרק הוא עצמו אינו יכול, אבל על ידי אחר די ביחידי. ונחלקו הראשונים בגדר מומחי הנצרך להתרת נדרים, אם צריך שיהיה גם סמוך, שהוא סמך לכך. דת הרמב"ן והרשב"א, וכן הביא הר"ן את הדעה הזו בתחילת דבריו, שצריך חכם, מומחה שיהיה גם סמוך. אמנם דעת הרמב"ם הלכות שבועות פרק ו' הלכה ה', שאין צריך שיהיה סמוך. וסמוך היינו אדם שלמד את כל התורה כולה, ואחר כך נסמך ואינו נסמך, אלא על ידי שלושה סמוכים שכל אחד מהם, אף הוא נסמך בשלושה. והגיע הסמיכה עד משה רבינו עליו השלום, וממילא, בימינו אין סמוכים משתי סיבות. א', מפני שאין נמצא בימינו אדם שגמר והשלים לימוד התורה כולה, ב', מפני שאין שייך סמיכה בימינו שכבר פסקה הסמיכה עוד קודם חתימת התלמוד שפסקו הסמוכים. וממילא אף אם היה בזמנם חכם הראוי לסמיכה, לא היה מצוי מי שיסמוך אותו. כך אומר שוט הרמה. ממשיכה הגמרא לבאר מהו הדין הנלמד לשחוטי חוץ. שואלת הגמרא מה שלמדנו בברייתא ששייכים ראשי המתות בשחוטי חוץ למה היא הלכתה? לגבי מה נתחדש? כן, משיבה הגמרא מה רב ששת לומר שיש שאלה בהקדש. ללמדנו שיכול אדם להישאל על ההקדש, שאם הקדיש בהמה ועבר ושחטה בחוץ, ואחר כך נשאל עליה פטור מקורבן וקרת, שמאחר ויש שאלה בהקדש, הרי זה נחשב כאילו לא הקדישה מעולם, שהרי החכם עוקר הנדר מעיקרו. בתוספות במסכת כריתות בדף י"ג עמוד ב' דיבור המתחיל ו4 כותבים שאחר זריקת אדם כהלכתו שוב אינו יכול להישאל עוד על ההקדש, ובביור הדבר יש לומר שאחר שנזרק אדם ונתכפרו הבעלים שוב אינם נחשבים לבעלים, כמו שמצינו לאל בדף נ"ט עמוד א', שיכולים להישאל על תרומות ומעשרות רק כל זמן שהם ברשותם הפירות, ולא לאחר שנתנום לכהן וללוי. מקשה הגמרא שלדעת בית שמאי הסוברים שאין שאלה בהקדש אין שייך לבאר כך. שואלת הגמרא לדעת בית שמאי דאמר אין שאלה בהקדש, מאחר שלדעתם אף הקדש בטעות ממש אב ההקדש כאמור במסכת נזיר בדף למד עמוד ב', ואם כן ודאי שאין שאלה בהקדש, שכל עניין השאלה הוא לעשות את הנדר על ידי הפתח כאילו נעשה בטעות, ואם כן ראשי המתות דכתיב ושחוטי חוץ על ידי הגזירה שווה מנדרים למה היא הלכתה, למה זה נתחדש? כיוון שזה לא נלמד לגבי שאלה שאפשר ללכת אצל חכם ולהישאל על ההקדש, תרץ את הגמרא חן בית שמאי לית לו גזירה שווה, ברייתא זו אינה לדעת בית שמאי שלדעתם לא ניתנו המילים זה הדבר שבפסוק להידרש בגזירה שווה. מבארת הגמרא לצורך מה כתבה התורה את המילים זה הדבר בנדרים ובשחוטי חוץ לדעת בית שמאי שלא סוברים את הגזירה שווה. שואלת הגמרא לשיטת בית שמאי זה הדבר שנאמר בפרשת נדרים למה הכתיב? משיבה הגמרא לומר ללמדנו שדווקא חכם מתיר ואין בעל מתיר, שאם אמר לה הבעל בלשון חכם מותר לך לא אמר כלום, ודווקא בעל מפר ואין חכם מפר, שאם אמר לה חכם בלשון בעל מופר לך לא אמר כלום. ולדעת בית הלל שהפסוק הזה נדרש לגזירה שווה, מניין להם הדין הזה שדווקא בעל בלשון בעל וחכם בלשון חכם? מבארים הר"ן והראש והתוספות שעל אף שדורשים פסוק זה לדרשה זו שחכם מתיר ואין בעל מתיר מכל מקום, יכולים גם לדרוש גם את הגזירה שווה, משום שבשחוטי חוץ מיותר הוא לגזירה שווה, וכלל הוא בידינו שגם מופנה מצד אחד, שגם כאשר המלמד או הנלמד פנוי רק אחד מהם למידים. ממשיכה הגמרא ושואלת זה הדבר בשחוטי חוץ למה הכתיב? המילים זה הדבר בפסוק בשחוטי חוץ למה נכתב? משיבה הגמרא לומר ללמדנו שעל השחיטה דווקא הוא חייב ואין חייב על המליקה, שאם שחט עוף קודשים בחוץ חייב, על אף שאין זה דרך הכשרו בפנים, שרי הכשרו במליקה ומלקו בחוץ פטור. מבררת הגמרא לדעת בית שמאי מניין שמתירים את הנדר שלא על ידי מומחים דווקא. שואלת הגמרא אלא לבית שמאי שאין דורשים גזירה שווה משחוטי חוץ, אם כן להכשיר שלושה אדיוטות באתרת נדרים מנהלן? משיבה הגמרא נפקא לאו למידים הם זאת מדרבסי בר נתן, שנתקשה בביור הברייתא שבסמוך עד שביערה לו רב ששת וכדי להלן, דכתיב נאמר בפרשת המועדות בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק מ"ד וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. והתניא, ושנינו בברייתא מעניין פסוק זה, רבי יוסי הגלילי אומר מועדי השם נאמרו ולא נאמרה שבת בראשית, אמא אין עם פרשת המורדות. בן עזאי אומר מועדי השם נאמרו ולא נאמר פרשת נדרים אמהן. מבררת הגמרא את כוונת דברי הברייתא, רבי סיבר נתן קשיא לה המתניתא נתקשה בביור דברי הברייתא, ולכמה נתבאר במה נתקשה? עתה לנערדה לקמי דרב ששת, בא לנערדה לשאול את רב ששת מה הביור, ולא אשכחה ולא מצאו שם. עתה הבטרי למחוזה, הלך אחריו למחוזה ומצאו שם. אמר לי, שאל רב אסי בר נתן וכי מועדי השם נאמרו ולא נאמרה פרשת בראשית עמהן, והכתיב שבת עמהן, הרי בפירוש כתבה התורה שבת בראשית, ולאחריה המועדות, שם בפרשת המועדות בספר ויקרא פרק כ"ג, ותו, וכן יש לתמוע בדברי בן עזאי, וכי מועדי השם נאמרו ולא נאמרה פרשת נדרים ממהן? והמסיטרה כתיבה, והרי בקצה הפרשה של המועדות נכתבה פרשת נדרים, שבסוף פרשת פנחס כתבה התורה לכל המועדות, ובסמוך בתחילת פרשת מטות נכתבה פרשת נדרים. אמר לי, השיב לו רב ששת אחי קטני, כוונת הברייתא היא שמאחר ונסמכו שבת ונדרים לפרשת המועדות שנאמר בה אלה מועדי השם, הרי מילת אלה בא למעט כל אחד מהם לפי הראוי למעט בו, שבת שאינה צריכה קידוש בית דין ונדרים שאינם צריכים מומחים באתרתן. וכך הוא ביור דברי הברייתא. מועדי השם בלבד צריכים קידוש בית דין שיקדשו בית דין את ראש חודש, ועל פיו יקבע זמן המועדות וחל עליהם קדושת יום טוב. וכדכתיב בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק ב', מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי, ומשמעות הלשון אשר תקראו אותם היינו על ידי קביעת ראש חודש. מה שאין כן שבת בראשית, אין צריכה קידוש בית דין שיקדשו בית הדין את יום ראשון בשביל שיחול על יום השביעי קדושת שבת. ולולי שמייתה התורה היינו מצריכים שיקדשו בית דין את יום ראשון בשביל ששביעי, שביום השביעי יהיה שבת, וכן קידוש החודש על ידי שמקדשים את הראש חודש, נעשה תתוו בניסן, פסח וכדומה. כך מבארים הרן, התוספות והראש. אילו הרשב"א מביא בשם הרך שלדעתו כשהיו בית דין מקדשים את החודש, היו גם כן קובעים את המועדות ואומרים המועד ביום זה וזה יהיה מקודש, ולפי זה בשבת גם כן היו צריכים לומר יום השביעי יהיה מקודש. לולי שמייתה התורה. ואחרי מיות התורה יום השביעי מתקדש מעילה, ולזה נתכוון רב יוסי הגלילי בדבריו, מועדי השם נאמרו לגבי קדושת בית דין, אבל שבת בראשית לא נאמרה לעניין זה, אלא מתקדשת מעליה. שואלים התוספות במסכת בבא בתרא בדף קכ"א, דיבור המתחיל ושבת, שהרי הגמרא במסכת קידושין בדף ל"ז מביאה מקור נוסף לדין זה שאין שבת בראשית צריכה קידוש בית דין, מדכתיב שבת היא להשם בכל מושבותיכם, מקשה הגמרא וכי מפני מה הוא צריכה התורה להשמיענו שנוהגת שבת בכל המושבות, הרי חובת הגופי, אלא שבא להשמיענו שאין השבת צריכה קידוש בית דין, הנוהג רק ביהודה. כמו שדרשו חזל במסכת סנהדרין בדף י"א עמוד ב', כל דרישות שאתה דורש יהיה בשכינו של מקום, אלא נוהגת בכל המושבות שאינם צריכים קידוש בית דין, וקשה, למה נצרכים שני לימודים האלו? מתרצים התוספות שעל דרשה של מושבותיכם נצרכת לדעת בין הזי, שלומד מהפסוק שלנו למעט נדרים שאינם צריכים מומחים, וממילא צריך פסוק נוסף להשמיענו דין זה, שאין שבת צריכה קידוש בית דין. ועוד מתרצים התוספות, שלולי הלימוד של מושבותיכם היינו ממעטים ממועדי השם רק למעט מומחים לקידוש השבת, אבל עדיין היינו למעטים ממועדות שצריכים לקדש את השבת על ידי שיקדשו את יום ראשון, ולכן צריך לימוד נוסף שכלל אין צריך לקדש את השבת על ידי בית דין. ולדרך אגב, נמצאנו למדים מדברי התוספות שלדעת התוספות נחלקו רבי יוסי הגלילי ובן עזאי, ולבן עזאי ממעטים ממועדי השם רק נדרים ולא שבת. וכך יש לבאר גם בדברי בן עזאי, אומרת הגמרא, מועדי השם בלבד צריכים מומחה שיקדשו את החודש על ידי בית דין מומחים וסמוכים, שכיוון שאמרה תורה אשר תקראו אותם, ולמשה ואהרון דיברה תורה, משמע שצריכים לכך מומחים כמותן. ואין פרשת נדרים צריכים בית דין מומחה, אלא אפילו בית דין של אדיוטות ראויים להתיר את הנדר, ומכאן למדו בית שמאי שאינם דורשים את הגזרה שווה שדי באדיוטות. מקשה הגמרא, והרי בפרשת נדרים וידבר משה ראשי המטות כתיב, ומשמע שרק על ידיהם ראוי שיתקיים התרת נדרים המבוארת שם בפרשה. תרץ את הגמרא מרב חיסדא ויתימא, ויש אומרים שאמר זאת בשם רבי יוחנן ביחיד מומחה, מה שמשמע בתורה שרק מומחה יכול להתיר, על כוחך צריך לומר דהיינו דווקא כשרוצה להתיר ביחיד. מה שאין כן כשמתיר בשלושה, די אפילו באדיוטות, וכמו שלמדנו מהמיעוט שבפרשת מועדות. והר"ן ביאר את המקור לכך שבאדיוטות צריך דווקא שלושה, שלכאורה המקום לומר שדי בשניים, ורק יחיד צריך להיות מומחה, לאחר שאמרה התורה שאין די באחד, מסתבר לומר שצריך שלושה כי אין בית דין. והראש ביאר שמכיוון ששניים הם בית דין שקול שאין ראויים לדון, ואפילו לשמואל הסובר במסכת סנהדרין בדף ג' ששניים שדנו דיניהם דין, זה הכל לממונה, אבל לגבי איסורה הוא מודה שצריך דווקא שלושה. הסוגיה שלפנינו דנה בדין שתיקה על מנת למייקת, האם הוא יכול להפר לאחר שתיקה זו? ההלכה היא שאב או בעל ששתקו ולא הפרו במשך כל יום שמיעתם, שוב אינם יכולים להפר, אלא שארבעה מיני שתיקה הם, א' שותק על מנת לקיים, והוא מכוון בליבו לקיים את הנדר, באופן זה מתקיים הנדר מיד, שהרי הקמה בלב היא הקמה. ב' שותק על מנת שיתקיים הנדר כשיעבור יום שומרו, ג' שותק על מנת למייקת, כלומר כדי להקנית את אשתו, שתסבור שבדעתו לקיים את הנדר, אבל באמת בדעתו להפר לה לאחר מכן. ד' השותק סתם ואינו מתכוון לא לקיים ולא למייקת. כאמור, הסוגיה שלפנינו דנה בדין שתיקה על מנת למייקת, האם הוא יכול להפר לאחר שתיקה זו. אמר רבי חנינה, והגרסה של הר"ן אמר רבי יוחנן, בעל השומע שנדרה אשתו ושותק על מנת למייקת כדי להקנית אותה, וכוונתו להוכיחה כדי שלא תהיה רגילה לדור נדרים, אומר המפרש, שתסבור שבדעתו לקיים את הנדר, והוא אינו מתכוון לכך אלא להפר לה לאחר מכן, אין שתיקה זו נחשבת לשתיקת יום שומעו, משום שבדעתו להפר לה לאחר זמן. ועל כן הוא מאיפר אפילו מכאן ועד 10 ימים לאחר שתיקה זו. מי תברא ומקשה רבה על הממרה של רבי חנינה מדברי הברייתא. נאמר בברייתא מופיעה בתוספתא, אם מתי אמרו בנערה המאורסה שאם מת הבעל נתרוקנה רשות לאב, והרי האב מפר גם את חלקו של הבעל, אין זה אלא בזמן שלא שמע הבעל את הנדר קודם שמת, או ששמע אותו הבעל ושתק ומת בו ביום, או ששמע הבעל והפר ומת בו ביום, אבל אם שמע הבעל וקיים, או ששמע ושתק ומת ביום שלאחריו, שוב אין האב יכול להפר את הנדר לאחר מיתת הבעל מחמת שתיקת הבעל כל יום שומעו. מוכיח רבה מה אליו, האם לא מה שנאמר בברייתא שמע ושתק ומת ביום שלאחריו מדובר אף בשותק על מנת למייקת, שרי שמע ושתק משמע שכל מיני שתיקה בכלל. ועם כל זה, אין האב יכול להפר לאחר שתיקה זו של הבעל, הרי לנו, כי אף שתיקה על מנת למייקת נחשבת לשתיקת יום שומעו. דוחה הגמרא ואומרת לא. לא בשתיקה כזו מדברת הברייתא, אלא בשותק על מנת לקיים, כלומר כוונתו היא להקים את הנדר בשתיקתו. והקמה בלב היא הקמה כמבואר לקמן בדף ע"ט עמוד א'. ואין זו כשתיקה על מנת לקיים המוזכרת לקמן, שהרי שם מובן שכוונתו היא שיתקיים הנדר רק כעבור יום שומו, וכאן כוונתו שיתקיים מיד. וכאין זה מצינו הרבה בשס, שביטוי מסוים בגמרא משמש בשתי משמעויות, כך אומר הרן. מקשה הגמרא, יחי, אם כך, המקרה של שמע ושתק, היינו, זה בדיוק אותו מקרה ששנתה הברייתא או שמע וקיים, אם כן מדוע כפלה הברייתא את דבריה, והזכירה גם שמע ושתק וגם שמע וקיים, הרי היינו אחם, אלא מעמידה הגמרא את השתיקה האמורה בברייתא באופן אחר, האמור בסיפא או ששמע ושתק ומת ביום של אחריו מדובר בשותק סתם שלא התכוון בשתיקתו לכלום, לא על מנת לקיים ולא על מנת למייקת, והשמיע בכך הברייתא שאפילו שלא גמר בליבו, שהתקיים הנדר בשתיקתו מכל מקום, האב אינו יכול להפר לאחר מכן. מיטיב רב חיסדא, מקשה רב חיסדא לממרה של רב חנינא מדברי הברייתא. יש חומר, יש תוקף בעקם בהקמה יותר מבאפר, יותר מבאפרה, ויש חומר באפר, יש חומר באפרה של הנדר יותר מבעקם. ומפרש את הברייתא את דבריה, חומר בעקם, שהרי השתיקה ביום שומו מקיימת את הנדר, ולעומת זאת אין השתיקה מבטלת את הנדר. ובעוד דבר עדיפה הקמה על הפרה, שאם קיים את הנדר בליבו, קיים, הנדר קיים. ואילו אם הפר את הנדר בליבו, אינו מופר שאין הפרה אלא בפה. ומקור הדין הזה הוא משתיקה, שהרי מה שעל ידה מתקיים הנדר הוא משום שמגלה דעתו בשתיקתו שהוא רוצה בקיומו של הנדר, הרי שהנדר מתקיים גם במחשבה. ומה שבשתיקה באלמה אין הנדר מתקיים מיד, זה משום שעד הערב עדיין לא גילה את דעתו שברצונו שיתקיים הנדר, אבל אם כיוון בליבו לקיים, מיד מתקיים הנדר לאלתר. אגב, מה שהזכירה הברייתא דיני הקמה והפרה, הרי היא מזכירה דין השווה בשתיהן, ובו אין חמורה הקמה מהפרה או הפרה מהקמה. לאחר שקיים אומרת הברייתא שוב אינו יכול להפר משום שנאמר אישה יקימנו, כיוון שקיומו מקוים, וכן לאחר שאפר שוב אינו יכול לקיים, כיוון שכבר בטל הנדר. עכשיו מסיק רב חיסדא את קושייתו, קטני נאמר שהשתיקה מקיימת, מה אליו, האם לא הכוונה בשותק על מנת למייקת? הדברים אמורים בשותק על מנת להקנית, ולא כדברי רב חנינא ששתיקה על מנת למייקת אינה מקיימת את הנדר, והרי הוא יכול להפר אף לאחריה. דוחה הגמרא ואומרת לא בשתיקה כזו מדברת הברייתא, אלא בשותק על מנת לקיים, כלומר כוונתו היא להקים מיד את הנדר בשתיקתו, והקמה בלב היא הקמה כמבואר לעיל. בקשה הגמרא, אם כן, החומרה שהשתיקה מקיימת היינו היא אותה חומרה ששנתה הברייתא קיים בליבו, קיים ונמצא שלחינם כפלה הברייתא את דבריה. תרץ את הגמרא, אלא כוונת הברייתא באומרה שהשתיקה מקיימת היא בשותק סתם שלא התכוון בשתיקתו לכלום, לא על מנת לקיים ולא על מנת להקנית. מפסיקה הגמרא באמצע הנידון שבשתיקה על מנת למייקת, ומפרשת את האמור ברישה של הברייתא. שואלת הגמרא, אשכחן מצינו חומר בעקם מבאפר לעניין שתיקה ולעניין הקמה בלב, אבל חומר בעקם מבאפר מנהלן, מהו החומר הזה? מהי החומרה הזו? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, החומר של הפרה על הקמה הוא בכך שנשאלים על העקם. אם הקימו האב או הבעל את הנדר, יכולים הם להישאל על ההקמה אצל החכם ולעוקרה, ולאחר השאלה הם חוזרים ומפרים לה. ולעומת זאת, אין נשאלים על האפר. אם אפר אולי, אינם יכולים להישאל על ההפרה ולהחזיר את הנדר למקומו. משום שההפרה אינה כאין גוף הנדר. כך אומרים מרן הראש ורבינו אברהם מנהר, ועוד הוא פירש שהעקם מחזק את הנדר, ועל כן הוא יכול לסלק את החיזוק על ידי שאלה ולהחזיר את הנדר למצבו הקודם, ששוב תועיל בו הפרה, אבל הפרה מבטלת את הנדר. וכשאפר, מיד בטל הנדר והלך לו, ואם כן, איך ייתכן להחזירו על ידי שאלה לאחר שכבר אינו בעולם. חוזרת הגמרא לדברי רבי חנינא הסובר ששתיקה על מנת למייקת אינה נחשבת לשתיקה, ומקשה עליו, מיטיב רב כהנא, הקשה רב כהנא על רבי חנינא מדברי הברייתא הבאה. מה שנאמר בספר במדבר פרק למד פסוק תדווה, ואם אחרי שיחריש לה אישה מיום אל יום והקים את כל נדריה, בשותק על מנת למייקת הכתוב מדבר. מפרשת הברייתא את דבריה ושואלת, אתה אומר בשותק על מנת למייקת? שותק על מנת להקניתה? או אינו, אולי אין הפסוק מדבר אלא בשותק על מנת לקיים שבדעתו שיתקיים הנדר לאחר שיעבור יום שומו. משיבה הברייתא כשהוא אומר בסוף הפסוק האמור, הקים אותם כי החריש לה ביום שומו, הרי שבשותק על מנת לקיים הכתוב השני כבר מדבר. היינו שותק על מנת שיתקיים הנדר לאחר שיעבור יום שומו, ואינו דומה לשותק על מנת לקיים, המוזכר לאל בדף ע"ח עמוד ב', ששם פירושו שהוא מכוון בליבו לקיים לאלתר. מה אני מקיים, אם כן באיזה אופן אני מקיים את מה שנאמר בתחילתו של הפסוק, אם אחרי שיחריש לה אישה, בהכרח שבשותק על מנת למייקת הכתוב הזה מדבר. הרי מפורש בדברי הברייתא, שלא כרבי חנינא הסובר, ששתיקה על מנת למייקת אינה מקיימת את הנדר. וסיכה הגמרא, אכן תיופתא, קושייה היא על רבי חנינא מהברייתא האמורה. דנה הגמרא על ראיית הברייתא מכפילות הפסוקים בעניין השתיקה, שאף שתיקה על מנת למייקת מקיימת את הנדר. מקשה הגמרא ולוקים, הרי יש להעמיד את שתי השתיקות המוזכרות בפסוק. שתיקה אחת בשותק על מנת לקיים, את השתיקה השנייה בשותק סתם שלא על מנת למייקת, לא על מנת להקניתה, וגם לא על מנת לקיים. מדרצת הגמרא, קראי יתר אקטיבי. יותר משני פסוקים נכתבו בשתיקה. אם אחרי שיחריש, הרי אלו שתי שתיקות. וכי יחריש לה, זו השתיקה השלישית, והם כנגד שלושה מיני שתיקה המקיימים את הנדר. א', שותק על מנת לקיים, ב', שותק בסתם, ג', שותק על מנת למייקת. מי תברב, המקשה רב על דברי רבי חנינא, שנינו במשנה לאל בדף עין וו עמוד ב', נדרה בשבת עם חשיכה מבעוד יום בסמוך לחשיכה, מפר לה עד שלא חשכה, קודם הלילה, ואפילו שאין ההפרה צורך השבת, ולא אסרו חכמים את הפרת הנדר בשבת, משום שאינו יכול להמתין למחר. שהרי אם לא הפר וחשכה, כבר עבר יום שומו, ושוב אינו יכול להפר במוצאי שבת. ומסיק רבה את קושייתו לדברי רבי חנינא, עמי, למה לא אסרו הפרת נדרים בשבת? הרי אף אם יאסרו החכמים, עדיין יוכל להפר במוצאי שבת. ואף ששתק ביום שומו, אינו מפסיד את זכות הפרתו. ולהבי שתהיה שתיקה זו כשותק על מנת למייקת, על מנת להקניתה, ויוכל להפר אחר השבת, שהרי שתיקה זו היא כמו בעל מנת למייקת, שבדעתו להפר לבסוף את הנדר, ואינו שותק אל המחמת איסור שבת. מסיקה הגמרא, אכן תיופתא, קושייה היא על רבי חנינא מדברי המשנה האמורה, ומוכח ממנה שעל ידי כל שתיקה מתקיים הנדר. ואף שכבר הופרכו דברי רבי חנינא מכוח הברייתא הקודמת, בכל זאת מקשה עליו רבא מברייתא נוספת, כדי שאף אם תתיישב הקושייה הקודמת, עדיין ידחו דבריו מחמת הקושייה הזו. והפורט יוסף כתב לפרש שמהברייתא הקודמת היה מקום ליישב, שהדרשה מכפילות לשון הפסוק אחרי שחריש, תלויה במחלוקת התנאים בעניין דיברה תורה כלשון בני אדם. שהברייתא סוברת לא דיברה, ורב חנינא סובר, כמאן דאמר דיברה תורה כלשון בני אדם, ולכן הלשון הכפולה אינה מראה על שתי שתיקות. ועל כן הוסיף רבא להקשות מסתם משנה שלא מסתבר שרב חנינא יחלוק עליה. מה טיב רב אשי? מקשה רב אשי על דברי רבי חנינא. שנינו במשנה לקמן בדף פז עמוד א', אם אומר הבעל, יודע אני שיש נדרים, אבל איני יודע שיש מפירין. כלומר, ידעתי ביום שמיעתי את הנדר שיש לו דין נדר גמור, אבל לא ידעתי את הדין שיש לבעל זכות הפרה, יפר לה את נדרה באותו יום שיוודע לו מדין הפרה, משום שכל זמן שלא נודע לו שיש מפירין, אינו נחשב ליום שמיעתו. ואם אמר יודע אני שיש מפירין, אבל איני יודע שזה נדר, כלומר ידעתי ביום שמיעתי את הנדר שיש לבעל זכות הפרה במקצת נדרים, אבל לא ידעתי שנדר זהו בר הפרה, רבי מאיר אומר, הפסיד את יום שומו ושוב לא יפר למחרת, שמאחר שהוא ידע שיש דין הפרה, נחשב יום זה ליום השמיעה, ואפילו שלא ידע שיש לנדר הזה הפרה. והחכמים אומרים, כל זמן שאינו יודע שנדר זהו בר הפרה, אינו נחשב ליום שומו, ועל כן יפר ביום שיוודע לו שבידו להפר את הנדר הזה. מסיק רבה שית קושייתו, ואם כי דברי רבי חנינא שאם הוא שותק שלו על דעת שיתקיים הנדר, אין זו שתיקת יום שומו, אם כן הוא הדין שיש לו להפר לאחר שנודע לו שיכול להפר, אם בתחילה לא ידע שנדר זהו בר הפרה, והמים מדוע לרבי מאיר אינו מפירו לאחר יום שומו, הרי להבי יש לו להיות כשותק על מנת למייקת, ששתק רק על מנת להקניתה, ולמרות שחכמים חולקים על רבי מאיר, אין זה משום שאין זו שתיקה, אלא משום שלדעתם כל זמן שאינו יודע שהוא יכול להפר נדר זה עדיין אינו נחשב ליום שמיעתו. מסיקה הגמרא, אכן תיופתא, זוהי פרחה על דברי רבי חנינא. לפיכך אומר הר"ן, קיימלן להלכה שהשותק על מנת למייקת, על מנת להקניתה, אינו יכול להפר לאחר שעבר יום שומו. אדרן הלך נערה המאורסה, אדרן הלך נערה המאורסה, שם הפרק העשירי במסכת נדרים, אדרן הלך נערה המאורסה, בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק העשירי במסכת נדרים, פרק ששמו נערה המאורסה, פרק שמסתיים בדף ע"ט עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק החותם את מסכת נדרים. פרק ששמו, ואילו נדרים, הפרק ה-11 במסכת נדרים, פרק שתחילתו בדף ע"ט עמוד א', שלוש שורות לפני סוף העמוד. בפרק הקודם נתבהר שהתורה נתנה רשות לבעל להפר את נדרי אשתו. אמנם, דין זה לא נאמר בכל סוגי הנדרים, אלא רק בנדרים הגורמים לה לעינוי נפש, או בנדרים הגורמים לאיבה בינו לבינה. כך מגדיר הראש את המושג דברים שבינו לבינה. בפרק החותם את מסכת נדרים שלפנינו, התבאר אילו נדרים ניתן להפר משום שיש בהם עינוי נפש, ואילו משום דברים שבינו לבינה ושאר פרטי דינים בזה. כותב המאירי בהקדמתו למשנה הזו שאם נדרה אישה בדברים שמשועבדת לבעל ואין לה הנאה בעשייתם, וכגון שנדרה שלא לעשות מלאכות שהיא חייבת לעשות לבעלה, אין הבעל צריך כלל להפר, שמאחר שמשועבדת לו אין הנדר חל. ואם נדרה בדבר שמשועבדת לו וגם יש לה הנאה בו, כגון תשמיש, בזה יש חילוק באיזה לשון נדרה, שאם אסרה על הבעל את הנאת תשמישה, אינו צריך להפר מאחר שמשועבדת לו. אמנם אם אסרה את הנאת התשמיש על עצמה, צריך הבעל להפר, כיוון שאין מאכילים לאדם דבר האסור לו. ואם נדרה מדברים שאינה משועבדת לו, ואף אין בהם עינוי נפש או דברים שבינו לבינה, אין הבעל יכול להפר, אלא אם כן תלתה את נדרה בתנאי שיש בו עינוי נפש או בינו לבינה. אומרת המשנה הפותחת את הפרק החותמת מסכת נדרים, פרק ששמו ואילו נדרים. ואילו הן הנדרים שהוא הבעל מפר לאשתו. ואף שהמשנה מדברת גם בדיני שבועות, מכל מקום בלשון חכמים שבועות בכלל נדרים, כמבואר בגמרא, ולכן פותחת המשנה ואילו נדרים. כך מסביר רבי עובדיה מברטנורה את משנתנו. ולגבי אב המפר את נדרי ביתו, נחלקו הראשונים אם הוא רשאי להפר את כל נדריה, ואם כן אין משנתנו עוסקת בדין האב המפר לביתו, אלא בבעל המפר לאשתו. או שגם אב יכול להפר רק נדרים שיש בהם עינוי נפש או דברים שבינו לבינה, ומשנתנו עוסקת בין בבעל ובין באב. דעת הרן, התוספות והראש במשנתנו שהמשנה מדברת גם באב המפר לביתו, ואף הוא אינו רשאי להפר את כל נדריה. וכתב הראש שדין זה נלמד בספרי בפרשת מתות מן הפסוק בין איש לאשתו, בין אב לביתו. וקשו ושבו דיני אב ובעל זה לזה, וכמו שאין הבעל רשאי להפר אלא נדרי עינוי נפש ובינו לבינה, גם האב דינו כך. אבל הרמב"ם בהלכות נדרים פרק י"ב הלכה א' נקט שאב יכול להפר את כל נדרי ביתו, והוא דורש זאת מן הפסוק, ואם איני אביה אותה ביום שומעו, כל נדריה, משמע שיכול האב להפר את כל נדריה. כך כותב הסמג וכן המאירי, ומוסיף על כך המאירי במשנתנו שאומנם דעת רוב הפוסקים שלו כהרמב"ם, אבל הסברה הפשוטה היא כדברי הרמב"ם. כיוון שעיקר עניין דברים שבינו לבינה נאמר בענייני תשמיש, ודבר זה שייך רק בין איש לאשתו ולא בין אב לביתו. כותב המאירי שאפשר לומר דרך אמצעית בזה, שאומנם רשאי האב להפר את כל נדרי ביתו, אבל כאשר היא מאורסת, שבזה אין האב רשאי להפר לבדו אלא יחד עם הארוס ממילא, כיוון שאין הארוס יכול להפר אלא נדרי עינוי נפש או בינו לבינה, גם האב דינו כך, ובזה מתקיים גם ההיקש של הספרי, גם לשיטת הרמב״ם. וכאין זה עידת רבינו יחיאל המובא בטור, ויורד דעה סימן ריש למדלת, אלא שהוא מוסיף שאף אם מת בעלה מן האירוסין וחזרה לרשות אביה, גם כן אינו מפר אלא נדרי עינוי נפש ודברים שבינו לבינה. אם כן, אומרת המשנה הפותחת את הפרק ה-11 במסכת נדרים, ואילו הם הנדרים שהוא הבעל מפר לאשתו, מפרש את המשנה שיכול להפר רק כאשר נדרה הנאה מן דברים שיש בהן עינוי נפש. כלומר שיש במניעתם עינוי נפש, כגון שאוסרת על עצמה כל פירות שבעולם וכיוצא בזה. ודין זה נלמד מן הפסוק בספר במדבר, פרק ל' פסוק י' ד', כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. ומכאן שכל נדר שיש בו משום עינוי נפש, רשאי הבעל להפר לאשתו. ובגמרא לקמן בדף ע"ט עמוד ב' מבואר שהבעל יכול להפר גם נדרים הגורמים איבה בינו לבינה, אבל המשנה לא נקטה אלא עינוי נפש, כיוון שבזה מועילה הפרת הבעל לחלוטין, אף אם תתגרש ממנו ותנסה לאחר, בעוד שנדרים שבינו לבינה כאשר ניסית לאחר חוזרים הנדרים וחלים עליה. מביאה המשנה מחלוקת אילו הם נדרי עינוי נפש. דעת חכמים היא שאישה אומרת תיאסר עליה נעת רחיצה לעולם ממרחץ היום, וכן אם נשבעה שלא ירחץ, יש לה עינוי נפש בכך שאינה יכולה לרחוץ, ועל כן רשאי הבעל להפר נדר זה או שבועה זו. כך מתבארת המשנה למסקנת הגמרא לקמן בדף פ' עמוד ב', וכתב הרשע שצריך לומר שאם השני במשנה מתפרש או, דהיינו אם לא הרחץ או לא הרחץ. והכוונה שנדרה מהנעת רחיצה אם תרחץ היום או שנשבעה שלא תרחץ. והתנא נקט נדר באופן הזה ולא נקט כפשוטו שאומרת קונה מנעת רחיצה עליי, כדי להשמיענו שאף באופן זה שאינה נאסרת ברחיצה היום מכוח הנדר רק מכוח התנאי, גם כן יכול להפר, ולא אומרים שלא תרחץ היום ולא תאסר לעולם. לא אומרים זאת, אלא אומרים שהבעל יכול להפר. כך מסביר התפארת ישראל. וכן אם אמרה תאסר עליי הנעת קישוט, היינו נתינת כחול בעיניים, או תיקון השיער, לעולם אם התקשט היום וכן, אם נשבעה שלא התקשט גם בזה, יש לה עינוי נפש במניעת הקישוט ורשאי הבא לאפר. מביאה המשנה דעת החולק על תנקה, מאמר רבי יוסי, אין אילו נדרי עינוי נפש. דעת רבי יוסי שמניעת רחיצה או קישוט אינה עינוי נפש לאישה, ועל כן אין הבעל יכול לאפר מן הטעם הזה. ובגמרא לקמן בדף פי בית עמוד בית מבואר, שאף לדעת רבי יוסי שאין בנדרים אילו משום עינוי נפש, ניתן לאפר את הנדר הזה משום דברים שבינו לבינה, כך אומר הרן. ואנף קמינה של תנקה, שנדרים אילו נחשבים עינוי נפש, מועילה הפרתו גם לאחרים, אבל רבי יוסי שהם רק דברים שבינו לבינם, מועילה הפרת הבעל רק לעצמו. ומוסיף רבי יוסי ומבאר, באילו נדרים מודה הוא שיכול הבעל לאפר משום עינוי נפש. ואילו הם נדרי עינוי נפש, אישה שאמרה קונם פירות העולם עליי, יאסרו כל פירות העולם עליי כקורבן, ואין הכוונה שאוסרת כל הפירות של העולם ממש, אם כן לא היה הנדר חל, כיוון שהוא דבר שאי אפשר לקיים. אז אם כן, אישה שאמרה קונם פירות העולם עליי, יאסרו כל פירות שבעולם עליי כקורבן, הרי זה יכול הבעל לאפר. כיוון שמניעת אכילת פירות יש בה עינוי נפש, אולם אם לא אסרה על עצמה כל פירות שבעולם, אלא אמרה יאסרו פירות מדינה זו עליי, אין הבעל רשאי לאפר, אלא יביא לפירות ממדינה אחרת, שמכיוון שניתן להביא הפירות ממקום אחר, אין זה נדר של עינוי נפש. ומסתבר שהדברים אמורים רק כשנדרה מפירות מדינה אחרת, ולא מזו שהיא דרה בה. אבל כאשר נדרה מפירות מדינתה, אף שניתן להביא ממדינה אחרת, רשאי הבעל לאפר. שהרי לעתים לא ניתן להביא משם, ויש בנדר הזה עינוי נפש, כמו שמבואר בהמשך המשנה, שאם נדרה מחנווני שנותן לבעלה בהקפה, רשאי הבעל לאפר, כיוון שלעתים אין המעות בידו, ולא ימצא אחר שימכור לו בהקפה. כך מסביר הרן. מסיים את המשנה בדברי רבי יוסי שאמר, וכן אם אמרה האישה, יאסרו פירות חנווני זה עליי, אינו יכול לאפר, כיוון שניתן לקנות אצל חנווני אחר, ואין עינוי נפש במניעת הקנייה מחנווני זה. ואם לא הייתה פרנסתו של הבעל, אלא ממנו מחנווני זה, שרק חנווני זה מוכר לו בהקפה, ולא ימצא אחר שימכור לו בהקפה, הרי זה יפר. שרי לעתים אין מעות בידי הבעל, ואם לא יוכל לקנות אצל חנווני זה, נמצא שיש בנדר הזה עינוי נפש. כל אילו אומר את המשנה עם דברי רבי יוסי. ובבואר בגמרא לקמן ודף פי בית עמוד א', שהטעם שהמשנה חוזרת ואומר דברי רבי יוסי, אף שכבר בפתיחת דבריו כתוב רבי יוסי אומר, כדי להשמיענו שמכאן ואילך כל הפרק הוא דברי רבי יוסי. זו היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק ה-11, הפרק החותם את מסכת נדרים. משנה שתחילתה בדף ע"ט עמוד א' וסיומה בדף ע"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהנדרים שרשאי הבעל להפר לאשתו הם נדרים שיש בהם עינוי נפש לאישה, ועל כך מקשה הגמרא מדברי המשנה משמע שרק נדרי עינוי נפש הוא דמפר הבעל, אבל נדרים שאין בהם עינוי נפש אינו מפר, וכיצד ייתכן לומר כך? והתניא הרי שנינו בברייתא, הדורשת את הפסוק שנאמר לגבי הפרת נדרים בספר במדבר פרק ל' פסוק י"ז, אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בן איש לאשתו בן אב לביתו, ודרשו חכמים מלשון הפסוק בן איש לאשתו, מלמד שהבעל מפר נדרים הנוגעים בדברים שבינו לבינה. ומפסוק זה אנו למידים שגם האב מפר נדרים שבינו לבינה, שהרי נאמר גם בין אב לביתו, ומה שנקטה הברייתא דווקא בעל, משום שלגבי בעל נאמר לענות נפש, ועל כן צריך להשמיענו שבנדרים שבינו לבינה רשאי הוא לאפר, אף שאין בהם עינוי נפש. ואף כאשר אין בהם עינוי נפש לאישה, יכול הבעל לאפר, ואם כן מדוע לא פרשה המשנה שרשאי הבעל לאפר אף נדרים שבינו לבינה? מתרץ את הגמרא אמרי ביארו בני הישיבה, הלין והלין מפר, בין נדרי עינוי נפש ובין נדרים הנוגעים לדברים שבינו לבינה רשאי הבעל לאפר. מיהו? אמנם יש חילוק בדין בין שתי ההפרות הללו. שנדר שמפר הבעל משום שיש בו עינוי נפש לאישה, מפר לעולם, חלה הפרתו לעולם, ואף אם יגרש את האישה אחר כך. אבל נדרים שאין בהם עינוי נפש לאישה, שאין הבעל מפר אותם, אלא משום שהם נוגעים לדברים שבינו לבינה, בהם אין ההפרה חלה לעולם, אלא כדאית התחותי, אב ההפרה, כאשר היא תחתיו של הבעל מועילה הפרתו, אבל מכי מגרש לה, חילה לנדרה. כאשר מגרש הבעל את אשתו, בתהילה הפרתו, וחוזרים נדרים אלו וחלים עליה. כי בפסוק המדבר בעניין הפרת נדרים, נאמר בין איש לאשתו ומשמע שתחול להפרה רק בזמן שהיא אשתו, כך מסביר הראש. ואף אם הוא חוזר ולוקחה לאישה, מחזיר את גרושתו, חלים עליה נדרים אלו, מסביר הרן. בדברים שבינו לבינה שאין בהם עינוי נפש, אבל יש בהם עינוי נפש, לא חיל עליה נדרה. ובשורות האלו חוזרת הגמרא בעצם על תירוץ הגמרא. וממילא מבואר מדוע נקטה המשנה רק נדרים שיש בהם עינוי נפש ולא נקטה גם נדרים שבינו לבינה, כיוון שכוונת המשנה למנות רק את הנדרים שיכול הבעל להפר לעולם, והיינו נדרים שיש בהם עינוי נפש. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, ודברים שאין בהם עינוי נפש אלא הם נוגעים לדברים שבינו לבינה כמגרש לחילה עלה, מיד כאשר מגרשה הבעל חוזרים הנדרים וחלים עליה, כיצד ייתכן לומר כן? והתנן שנינו במשנה לקמן בדף פי ה' עמוד א' לגבי אישה שאסרה את מעשה ידיה על בעלה בקונם, שיהיו אסורים עליו כקורבן, שדעת הנקמה שמאחר שמשועבדת לו לבעלה, אין הנדר יכול לחול, ואין צריך הפרה, אבל רבי יוחנן בן נורי אומר יפה רבה את הנדר הזה, כי למרות שעכשיו אין הנדר יכול לחול כי משועבדת לו, אבל שמה יגרשנה לאחר זמן, ואז יחול נדרה ויאסר עליו ליהנות ממעשה ידיה ותהיה אסורה לו. אם ירצה להחזירה לו לאישה, יאסר עליו הדבר, כיוון שיש לה חשוש שמה ייהנה ממעשה ידיה. והוא לא יוכל להפר את נדרה לכי שיחזירנה, כיוון שהדין הוא שאין הבעל יכול להפר נדרים שנדרה אשתו קודם נשואיה. כפי שלמדנו לאל בדף סמך זין עמוד א'. כך אומר הריטב"א במסכת כתובות בדף נון ט', ועוד הוא כותב שיש הסוברים שבאופן כזה שנדרה כשהייתה אשתו וגרשה והחזירה יכולו להפר, אבל יש לחשוש שמה ישכח ויהנה קודם שיפר. ומטעם זה אנחנו מייעצים לבעל להפר את נדרה כבר היום, שבאופן זה אף אם יגרשנה לאחר מכן, לא יאסר עליו ליהנות ממעשה ידיה. ואף שעתה אין בנדר הזה משום עינוי נפש ולא משום דברים שבינו לבינה, מכל מקום כיוון שעכשיו עדיין אשתו היא, ולכשיחזירנה יהיה בזה משום דברים שבינו לבינה, לכן נחשב כבר עכשיו לדברים שבינו לבינה, והבעל רשאי להפר. כך מסביר הראש. על מה, אם כן רואים, שגם בנדרים שאין בהם עינוי נפש, כי מגרש לה ומפר לה מעיקרה והפרה, באופן שהפר הבעל את נדרה מלכתחילה מועילה הפרתו, אף לאחר שמגרשה, ואין אנחנו אומרים שחוזר הנדר וחל לאחר הגירושין, שהרי בזה שהיא אוסרת על הבעל את מעשה ידיה, אין לה עינוי נפש, ואין זה לדברים שבינו לבינה. ואם כן חוזרת השאלה למקומה, מדוע אין המשנה מונה את הנדרים שבינו לבינה בכלל הנדרים, שרשאי הבעל להפר לאשתו? מחמת הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מן התירוץ הקודם ומבארת באופן אחר את החילוק בין נדרי עינוי נפש לנדרים הנוגעים לדברים שבינו לבינה. אמרי ביארו בני הישיבה עלין ועלין הוויה הפרה. בין נדרי עינוי נפש ובין דברים שבינו לבינה רשאי הבעל להפר. אלא ההבדל ביניהם הוא שנדרי עינוי נפש מפר הבעל בין לעצמו, כלומר כל זמן שהפרה זו נוגעת לו עצמו, והיינו או כשהאישה תחתיו, או אף אם גרשה כל זמן שלא ניסית לאחר ועדיין יכולה היא לחזור אליו, ובין לאחרים אף אם יגרשנה ויסיינה אחר שכבר אינה יכולה לשוב לבעלה הראשון, מכל מקום. אין הנדר חוזר וחל, אבל נדרים שאין בהם עינוי נפש, אלא שהם נוגעים לדברים שבינו לבינה, בזה הדין הוא שלעצמו הבעל מפר, כל זמן שהנדר נוגע לעצמו הפרתו הפרה. דהיינו כל זמן שהיא תחתיו, או כשגרשה ועדיין לא ניסית לאחר. ואף שהיא מגורשת, עדיין נכלל זה בפסוק בין איש לאשתו, כיוון שכל זמן שלא ניסית לאחר, ראויה היא לחזור לו, הוא יכול להחזירה. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל האחרים, ומוסיפים התוספות שמעיקר הדין היה צריך לומר, שמיד כאשר מגרשה יחולו עליה הנדרים, ורק כאשר מחזירה יפקעו. אבל אי אפשר לומר כך, כיוון שלא מצינו נדר שפוקע מעצמו לאחר שחל. אבל האחרים אינו מפר, אם גרשה וניסית לאחר, בטלה הפרתו וחוזר הנדר וחל עליה. ואחי קטני, זוהי כוונת המשנה, אילו נדרים שהוא הבעל מפר בין לעצמו ובין לאחרים, שאין ההפרה בתהילה לעולם, כיוון שלשון מפר סתם משמע לעולם, רק נדרים שיש בהם עינוי נפש, אבל נדרים שבינו לבינה מפר לעצמו ולא לאחרים, ולכן לא נמנו במשנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שלדעת חכמים כשאמרה אישה אם הרחץ זהו נדר שיש בו עינוי נפש. מבררת הגמרא איכי כאמרה איזה דבר אסרה אישה זו על עצמה, שהרי לשון אם הרחץ אינו לשון נדר, אלא משמע שאסרה על עצמה דבר מסוים בתנאי שאם תרחץ יחול עליה האיסור הזה. הילה אם האם לומר דאמרה קונם פירות עולם עליי מרחץ, אם מדובר באופן שאסרה על עצמה את כל פירות העולם בתנאי, שאם תרחץ יחול עליה האיסור הזה, למה להפרה לא תרחץ ולא ניתסרן פירות עולם עלה? מדוע רשאי הבעל להפר את הנדר הזה? הרי יכולה היא שלא לרחוץ ולא יאסרו פירות העולם עליה. ונמצא שלעת עתה אין כאן עינוי נפש עד שתעבור על התנאי ותרחץ, ואז תאסר בכל הפירות שבעולם. ומצד מניעת הרחיצה הבינה הגמרא עכשיו שאין בזה עינוי נפש, אם לא כן, מדוע לא נקטה המשנה שנדרה האישה הנאה מן הרחיצה ללא תנאים? שואל הרן, הרי נתבהר בדברי הגמרא לאל בדף י' עמוד ב' שאדם האוסר על עצמו בקונם לישן היום, אבל תולה נדר זה בתנאי שיחול עליו רק אם ישן מחר, אנחנו אוסרים עליו לישון היום אף שעדיין לא נתקיים התנאי ולא חל הנדר, כיוון שאנחנו חוששים שמה ישן למחר, כיוון שאין דרך אדם להיזהר שלא לעבור על תנאו, ובכך יתקיים התנאי ויחול הנדר, ונמצא שאם אישן היום עבר איסור למפרע. אם כן, גם באישה זו היה עלינו לאסור עליה את כל הפירות שבעולם כבר היום, מחשש שמא תרחץ לאחר מכן והתברר למפרע שעברה איסור באכילת הפירות. תרץ הרן שאכן אם הייתה אישה זו אוסרת על עצמה פירות העולם מהיום, הייתה אסורה כבר מהיום, אבל כיוון שלא אמרה מהיום, אנחנו תולים שמן הסתם אדם שתלה נדרו בתנאי, כוונתו שאם יעבור על התנאי, יחול הנדר מכאן ולאבא ולא למפרע, ועל כן אין כל חשש באכילת פירות היום, אף אם תרחץ לאחר מכן. והריטב"א מתרץ שרק לגבי שינה אנחנו חוששים שמא לא ייזהר בתנאו, כיוון שאין הדבר תלוי כל כך בידו, שמא תאנסנו שינה, ועל כן אנחנו אוסרים עליו היום את נדרו, אבל בשאר דברים, שאין חשש כזה, אין מקום לאסור מהיום. ולדבריו, אם אישה זאת תרחץ, היא אכן תאסר בפירות למפרע, ושלא כדברי הר"ן, אלא שאין אנו חוששים שתעבור על התנאי ותרחץ. שואל הר"ן, מדוע שלא יוכל הבעל להפר כבר עכשיו את הנדר, הרי דעת רבנן דרבי נתן לקמן בדף פ"ט עמוד ב' היא, שהבעל יכול להפר גם נדרים שעדיין לא חלו בפועל, ומוכח מדברי הסוגיה שם, שנוקטים כדעת רבנן. המחלוקת שם בין רבי נתן ורבנן היא באישה שאמרה לבעלה, נטולני מן היהודים, אם משמשתך. דהיינו שהתנתה שאם תשמש עם בעלה, יאסר עליה הנאת השמיש כל ישראל ובעלה בכללם, ונמצא שבין בתנאי ובין בנדר אסרה על עצמה לשמש עם בעלה, אלא שעדיין לא חל הנדר עד שתשמש פעם אחת עם בעלה, ולדעת רבי נתן, לא ניתן להפר את הנדר עד שתשמש ותאסר בהנאת כל ישראל, ולדעת חכמים, ניתן להפר את הנדר אף שעדיין הוא לא חל. אז במקרה אצלנו דאמרה קונם פירות עולם עליי מרחץ, למה שלא יפר בעלה את הנדר כבר עכשיו? תראה צרן שגם לשיטת רבנן החולקים על רבי נתן, אי אפשר להפר נדר קודם שהוא חל אלא באחד מן התנאים הבאים. א', באופן שאף קודם שהנדר חל יש בקיום התנאי עינוי נפש או דברים שבינו לבינה, וכמו בנטולני מן היהודים שאינה יכולה לשמשו, ב', באופן שתלתה את נדרה בתנאי שיקשה עליה לקיימה, כמו שלא תגרום הנאה לאביה או לחמיה, ועל כן יש חשש שתעבור על התנאי ויחול הנדר. ג', כאשר קיום התנאי אינו תלוי בה, כמו אישה שאמרה, הרי אני נזירה לך שאתגרש, שאין הדבר תלוי בה, שהרי יכול בעלה לגרשה בעל כורחה. אבל כשנודרת מפירות העולם אם תרחץ, שלדעת הגמרא באה ואמינה, אין בכך עינוי נפש, אם כן, אין מתקיים אחד מן התנאים הללו, ועל כן אף לדעת חכמים, אין הבעל יכול להפר את הנדר קודם שאוכל. קושיה נוספת מקשה הגמרא, על דברי רבי יוסי שחולק במשנה על חכמים ואמר, אין אילו נדרי עינוי נפש, ומשמע מדבריו, שאינו חולק על דעת חכמים שיש מקום לחשש שמא תרחץ, ויחול עליה הנדר, אלא שלדעתו של רבי יוסי, אף אם יחול הנדר, אין בו עינוי נפש, ועל כך מקשה הגמרא. ועוד קשה, בהלימה רבי יוסי אין אילו נדרי עינוי נפש, כיצד ייתכן שלדעת רבי יוסי, שאין בנדר הזה של מניעת הפירות עינוי נפש, הרי יש מקום לחשוש דיל מרחצה ויתאסרו פירות עולם עלה, שמה היא תרחוץ ויאסרו כל פירות שבעולם עליה, ולא ייתכן לומר שאין בזה עינוי נפש, ואין לפרש שכוונת רבי יוסי לומר שאין לנו חוששים שמה תרחץ, שאם כן היה לו לומר, שלא ניתן להפר את הנדר משום שיש בו עינוי נפש, כיוון שאין לנו חוששים שיחול בפועל. כך מסביר הר"ן. מחמת הקושיות הללו חוזרת בהגמרא ומסיקה שלדעת חכמים מניעת רחיצה יש בה עינוי נפש, וממילא מבארת הגמרא את דברי המשנה כך. ואלא יש לבאר את דברי המשנה, אם מרחץ דאמרה האישה, קונה מנעת רחיצה עליי לעולם ממרחץ פעם אחת, ונמצא שיכולה היא לרחוץ עכשיו, אבל מכאן והאילך תאסר ברחיצה לעולם, ומשום אחי, בגלל כך מפר לבעלה מיד את נדרה, דאיך היא תאבית, כיצד תעשה? אם תרחץ נתקיים התנאי, וממילא מתאסרה נעת רחיצה עלה לעולם, תאסר עליה נעת הרחיצה לעולם, ואם לא תרחץ כיוון שלא יתקיים התנאי ולא יחול הנדר עליה, בכל זאת עדיין התלה ניבולה. יש לה צער ועינוי נפש במניעת הרחיצה, ונמצא שבין בנדרה בין בתנאה יש עינוי נפש, ועל כן יכול הבעל להפר, וזו דעת חכמים. שואל הר"ן, אם לדעת חכמים יש עינוי נפש במניעת הרחיצה, למה לא כתבה המשנה בפשיטות שאישה שאסרה על עצמה נעת רחיצה, רשאי בעלה להפר לה משום נדרי עינוי נפש? והוא מתרץ שהמשנה רצתה לחדש שאף באופן שתלתה את איסור הרחיצה בתנאי אם תרחץ פעם אחת, ונמצא שכל זמן שלא רחצה פעם אחת עדיין לא חל הנדר עליה, למרות זאת רשאי הבעל להפר כבר מעכשיו, ואין לנו אומרים שתרחץ תחילה כדי שיחול הנדר. אומרת הגמרא, ורבי יוסי סבר שאין בנדר הזה עינוי נפש, אלא אפשר דלא רחצה ולניבול לא חיישינן. לדעתו של רבי יוסי, אף אם לא תרחץ האישה כל ימיה, אין בכך עינוי נפש. אז לפי העוקים תאזון, החליקו חכמים ברבי יוסי, האם במניעת רחיצה יש בה עינוי נפש או לא? אם כך מקשה הגמרא, יחי, אם אכן באופן זה נחליקו רבנן ורבי יוסי, מדוע נקט רבי יוסי בדבריו, אין אילו נדרי עינוי נפש, שמשמע מדבריו שמכיוון שאין בנדר הזה עינוי נפש, אין הבעל רשאי להפר, אבל אם היה בנדר הזה עינוי נפש, גם אם בתנאי לא היה עינוי נפש, היה הבעל רשאי להפר, והרי אין הדבר כך. אלא גם אם בנדר יש עינוי נפש, אם התנאי אין בו עינוי נפש, אין הבעל רשאי להפר. כמו שמבואר מקושיית הגמרא לאל בדף עין תת עמוד ב', למה להפרה שהאישה לא תרחץ ולא תיאסר בפירות העולם עליה? שכיוון שסברה אז הגמרא שאף לרבנן אין עינוי בתנאי שהוא מניעת רחיצה, אין הבעל יכול להפר. אף שאין ספק שבנדר שהוא מניעת כל פירות העולם, יש עינוי נפש. ואם כן, ליטני אחי, היה למשנה לומר כך, רבי יוסי אומר, תנאי זה אין בו עינוי נפש. ואילו היה נוקט כך רבי יוסי, לא היה מקום לחשש שיאמרו שאם התנאי יש בו עינוי נפש, יכול הבעל להפר. אף אם בנדר עצמו אין עינוי נפש, הרי מפורש בכתוב שלא ניתן להפר נדר, אלא אם כן יש בו עינוי נפש. שכיוון שתלתה את נדרה בתנאי שלא תרחץ פעם אחת, ולדעת רבי יוסי אין במניעת רחיצה עינוי נפש, על כן אין הבעל רשאי להפר, ואף אם הייתה נודרת הנאה מכל פירות שבעולם. כך מסביר הרן את קושיית הגמרא, ואילו התוספות, בדיבור המתחיל וליטני, ביארו את הקושייה באופן אחר. שכוונת הגמרא להקשות שמאחר שלדעת חכמים יש לה עינוי נפש בין בנדר בין בתנאי, שהרי אף בזה שהיא נזרת שלא לרחוץ כדי שלא יחול עליה הנדר יש עינוי נפש, אם כן מדוע מזכיר רבי יוסי בדבריו רק שבנדר אין עינוי נפש, היה לו לומר שבין בתנאי ובין בנדר אין עינוי נפש, או שיאמר סתם שאין הבעל יכול להפר בלא לפרט שאין בזה עינוי נפש. מחמת הקושייה הזו מעמידה הגמרא הוקימתא אחרת במחלוקתם של רבנן ורבי יוסי במשנתנו. אלא כוונת דברי המשנה היא מרחץ, דאמרה האישה, תאסר הנעת רחיצה עליי לעולם ממרחץ היום. ולדעת חכמים יש עינוי נפש גם במניעת רחיצה של יום אחד. וממילא גם באופן זה יש עינוי נפש בין בנדרה ובין בתנאה. ועל כן רשאי הבעל להפר. כך מסביר הרן, ואילו מדברי הראש משמע שאף לדברי חכמים מניעת רחיצה ליום אחד אין בה עינוי נפש גמור, אלא ניבול באלמה. ורק מכיוון שתלתה את נדרה שלא תרחץ לעולם שיש בו עינוי נפש גמור, בתנאי שלא תרחץ יום אחד שיש בו ניבול, יכול הבעל להפר. והראש מוכיח את דבריו מדברי הגמרא במסכת כתובות בדף עין א' עמוד ב'. שם אומרת הגמרא שאישה שאמרה לבעלה יאסר הנעת תשמישך עליי. אם אתקשט, יכול הבעל להפר גם לדעת רבי יוסי הסובר שאין עינוי נפש במניעת קישוט. שואלת הגמרא שלא תתקשט מאחר שאין בזה עינוי נפש ולא תאסר בהנעת התשמיש. תרצת הגמרא שיקראו לה מנובלת. והיינו, שכיוון שתלתה את נדרה שאסרה על עצמה הנעת תשמיש שיש בזה משום דברים שבינו לבינה בתנאי שלא תתקשט שיש בזה ניבול, אף שאין בזה עינוי נפש, יכול הבעל להפר, ואם כן גם לשיטת חכמים, הדין יהיה כך. כשתלתה נדר של עינוי נפש, דהיינו שלא תרחץ לעולם בתנאי שיש בו ניבול, דהיינו שלא תרחץ ליום אחד, יכול הבעל להפר. וכך כותב הרמב"ם בהלכות נדרים פרק י"ב הלכה ד', אחד עינוי גדול ואחד עינוי קטן ואחד עינוי שהוא לזמן מרובה או לפי שעה, הכל מפר הבעל. וכותבים הכסף משנה והרדווז שהרמב"ם סובר שמחלוקת רבי יוסף ורבנן האם ניבול של יום אחד נחשב לניבול. ופסק הרמב״ם כרבנן, ומוסיף הכסף משנה שמשמע להרמב״ם, שכיוון שניבול של יום אחד הוא ניבול, גם ניבול של שעה אחת הוא ניבול ויכול הבעל להפר. אז נחזור עוד פעם על תירוץ הגמרא, ההוקימתא שמעמידה הגמרא במחלוקת רבי יוסי ורבנן במשנתנו, אלא כוונת דברי המשנה עם מרחץ, דאמרה אישה תאסר הנעת רחיצה עליי לעולם ממרחץ היום, ולדעת חכמים יש עינוי נפש גם במניעת רחיצה של יום אחד, וממילא גם באופן זה יש עינוי נפש בין בנדרה בין בתנאה, ועל כן רשאי הבעל להפר. ורבי יוסי סבר ניבול דחד יום הלא שמי ניבול, שאין עינוי נפש במניעת רחיצה יום אחד, ונמצא שאין כאן עינוי נפש לא בתנאי ולא בנדר, ועל כן אין הבעל רשאי להפר. ועכשיו אין מקום להקשות את קושיית הגמרא לעיל, שיאמר רבי יוסי תנאי זה אין בו עינוי נפש, כיוון שלקמן בדף פ"א עמוד א' מדייק את הגמרא מדברי רבי יוסי שדווקא עינוי נפש אין בנדר הזה, אבל דברים שבינו לבינה יש כאן. ודברים אלו אמורים רק במניעת רחיצה לעולם, אבל במניעת רחיצה ליום אחד, אין בזה אפילו משום דברים שבינו לבינה, ולכן הקט רבי יוסי בדבריו, בדווקא אין זה נדרי עינוי נפש, שבנדר שהוא מניעת רחיצה לעולם, אין עינוי נפש ויש דברים שבינו לבינה, אבל בתנאי שהוא מניעת רחיצה ליום אחד, אין אפילו משום דברים שבינו לבינה. כך מסביר הרן בשם רבינו יונה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים סייעת הדשמי הענקית, את תלמוד תורתנו בדף עין ת' במסכת נדרים, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, במה חמורה הקמה מהפרה? שאלה שנייה, במה חמורה הפרה מהקמה? של נדרים כמובן. שאלה שלישית, כששתק הבעל ביום ששמע ואחר כך אמר שלא ידע שאפשר להפר, או שלא ידע שאפשר להפר את הנדר הזה, מה הדין? שאלה רביעית, הנודרת מפירות חנווני זה, האם יכול בעלה להפר את נדרה? שאלה חמישית, מניין שבעל מפר נדרים שבינו לבינה? שאלה אחרונה, על דף עין ת', במה שונה הפרת הבעל בנדרים שבינו לבינה מנדרי עינוי נפש? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בדפינו היומי דף עין ת' במסכת נדרים. ואנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב מדי יום, עם מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום ואוחזים אנו בסדר מועד מסכת שבת פרק י"ט משנה ג'. ממשיכה המשנה לעסוק בדברים שמותר לעשותם בשבת לצורך המילה, אומרת המשנה מרחיצין את הקטן הנמרול בשבת במים חמים, אף על פי שבדרך כלל אסור לרחוץ במים חמים בשבת, התירו חכמים לרחוץ את הרחן נימול, בין לפני המילה כדי לחזק את גופו, בין לאחר המילה לצורך רפואתו. ובאיזה אופן מרחיצים אותו, לא שירחצו כדרכו, אלא מזלפין מתיזים עליו מים חמים ביד, אבל לא בכלי. רבי אליעזר בן עזריה אומר, מרחיצים את הקטן כדרכו, ואין צורך לרוחצו בדרך זילוף, ולא עוד, אלא שמרחיצים אותו כדרכו גם ביום השלישי למילתו שחל להיות בשבת. שכן מצינו, שכאב המילה ביום השלישי גדול הוא, שנאמר לגבי אנשי שכם שנימולו, והיא ביום השלישי ביותם כואבים. לאחר ששכם בן חמור תימא, דינה בת יעקב, דיברו עמם בני יעקב במרמת, שאנשי שכם הסכימו למול את עצמם ביום השלישי למילתם, כשכאב המילה היה גדול, באו עליהם שמעון ולוי והרגו. מפסוק זה נראה שיש כאב גדול ביום השלישי למילה, ואם כן סכנת נפשות היא לתינוק, ומותר לרוחצו במים חמים לצורך רפואתו. ואם אין מים, מותר אף לחמם מים בשבת לשם כך. ומאחר שמצינו שיש סכנה לתינוק ביום השלישי למילתו, כל שכן שביום השני יש סכנה, ואם כן, גם אם חל היום השני למילה בשבת, מותר לחלל שבת עבור רפואתו. עוברת המשנה למקרים שבהם אין המילה דוחה שבת. מישהו ספק אם מילתו דוחה שבת, כגון שיש ספק שמא נולד בתוך 8 חודשי עיבור, שאז אינו ראוי לחיות ואין מילתו דוחה שבת, וכן אנדרויגנוס, שהוא מי שיש לו סימני זכר ואין נקבה כאחד, ודינו כספק זכר ספק נקבה, אין מחללים עליו את השבת, שאין השבת נדחית, אלא לצורך מילה שחיובה ודאי ולא מוטל בספק. ורבי יהודה מתיר באנדרויגנוס למולו בשבת, מפני שהוא דורש מן הכתוב שחיוב המילה באנדרויגנוס אינו ספק, אלא ודאי. כי במצוות מילה נאמר, אמו לכם כל זכר, לדעת רבי יהודה, הריבוי כל זכר בא ללמד על אנדרויגנוס, שלמרות שהוא לא ודאי זכר, מכל מקום חייב במילה בוודאי, מאחר שיש לו אורלה, ואם כן מילתו דוחה את השבת. מסכת שבת פרק י' משנה ד', כפי שכבר למדנו, רק מילה בזמנה דוחה שבת. המשנה דנה במקרים שהיו לפני אדם בשבת שני תינוקות, אחד שזמן מילתו היה באותה שבת, ואחד שלא היה זמן מילתו וטעה ומל את התינוק שאותו היום לא היה זמנו. אומרת המשנה, מי שהיו לו שני תינוקות, אחד שזמנו למול אחר השבת, דהיינו ביום ראשון, ואחד שזמנו למול בשבת, ושכח ומל את התינוק של אחר השבת בשבת, ונמצא שמל אותו לפני זמנו, חייב חטאת לדברי הכל. ואפילו רבי יהושע הסובר לקמן במשנה, שמי שהיה טרוד בדבר מצווה, אינו חייב חטאת, מודה שבמקרה זה חייב חטאת, מפני שלא קיים מצווה במילה זו, שהרי עדיין לא הגיע זמנה. אבל אם היו שני תינוקות, אחד שזמנו למול בערב שבת, וכבר עבר זמן מילתו, ואין מילתו דוחה שבת, ואחד שזמנו למול בשבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת, במקרה זה נחלקו תנאים. רב לזר מחייב חטאת גם בזה, אף על פי שקיים מצווה במילה הזו, ורבי יהושע פותר, שמאחר שהיה טרוד בדבר מצווה למול את התינוק שזמנו בשבת וקיים מצווה, שהרי מל תינוק שכבר הגיע זמנו למול, לכן הוא פטור מקורבן חטאת. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי י"ט בטבת תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ע"ט במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ובבריאות גופה ובנאורי מעליה ובכל מילדי מיתה מחר בעזרת השם. יום שישי, חף בטבת תשפ"ג, ערב שבת קודש, פרשת שמות תשפ"ג, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים פי ופי א' במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילדי מיתה, מנותן התורה, ממקור הברכה, כלכם לא ראיתה חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.